שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו, כאן באולפן יהודה קונפורטס, עורך ראשי אנשים ומחשבים ועורך התוכנית אורי אלון.
הכנסת תהליכי דיגיטציה למערכי טיפול שונים ברפואה הולכים וצוברים תאוצה בשנים האחרונות. הבולט שבהם והמוכר הוא כמובן נושא של הטלרפואה. התחום אמנם כבר קיים, אבל בשנה האחרונה, בין היתר עקב הקורונה, הוא התרחב ונכנס לתחומים שלמים בעולם הרפואה, שעד היום נעשו באמצעות ביקורים פיזיים של החולים בבית החולים או בארגוני הבריאות. אחד התהליכים שבאחרונה מתבצע כולו מרחוק, הוא מעקב אחר החולים שיש להם נטייה להשמנה או סכרת. על כך אנחנו נשוחח עם פרופסור נעים שחדה, מנהל המכון לסוכרת האנדוקולוגיה, מטאפוליזם בבית החולים רמב״ם, ואחר כך עם שרה צפריר, שמנהלת אגף המחשוב בבית החולים. פרופסור שחדה, שלום. שלום לך.
שלום, שלום.
שלום. אז קודם כל, ספר לי קצת על המכון שאתה עומד בראשו, וגם על הפעילות שלך בבית החולים.
מדובר במכון שהוא מכון שלישוני, שנותן שירות לאחוז מאוד גבוה מתושבי הארץ, בעיקר בצפון הארץ, והוא מתמחה בטיפול בחולים עם סוכרת, בטיפול עם חולים עם השמנה, ואנשים עם בעיות אנדוקריניות, זאת אומרת בלוטות ההורמונים בגוף, זה בנוסף לייעוץ השוטף היומיומי לחולים מאושפזים, עם מחלות כפי שהזכרתי, רק לסבר את האוזן, ברמב"ם מתאשפזים כ-10,000 חולי סכרת כל שנה.
וואו, אז באמת המחלה הזאת, גם סכרת וגם השמנה היא די נפוצה, עד כמה בעצם היא בעצם נפוצה או מסוכנת, או עד כמה היא בולטת?
כן, בפשטות 10% מהאנשים המבוגרים בארץ יש להם סכרת, זה מסתכם ב-600,000 חולי סכרת. וואו. בנוסף לזה 27-30% מהאוכלוסייה הבוגרת סובלת מהשמנת יתר. אז המספרים הם גדולים וכולם זקוקים לייעוץ ומעקב.
יש קשר מחייב בין השמנה לסכרת, או שכל אחד מהם זה בפני עצמו, או לפעמים זה ביחד גם, זה נכון.
כן, זאת שאלה מאוד חשובה. אחד מגורמי הסיכון החשובים ביותר, והחזקים ביותר להתפתחות סכרת, זו השמנה. אז לכן בכל הסקרים האפידמיולוגיים, אנחנו רואים בהתחלה יש עלייה בהשמנה, ולאחר כמה שנים, העלייה המשמעותית תופיע של הסוכרת.
הבנתי. אז באמת, שתי המחלות האלה דורשות מעקב כל הזמן, זה לא, אין תרופה חד פעמית, ואתה מספר לנו פה, אנחנו נשמע פה על מעקב שאתם עושים מרחוק, בסגנון משהו, שילוב של טלרפואה כזה, אז תספר לנו איך זה באמת נעשה, מה זה, איך אתם עושים את זה בכלל.
כן, קודם כל, הקורונה דחפה מאוד לפתח דבר כזה.
כן.
אז, והריחוק של המטופלים ממרכזי האשפוז ומרכזי המעקב. דבר שני, שיתוף הפעולה עם אנשי המחשב והמחשוב ברמב"ם עזר לנו מאוד. ויש עוד גם כן חברה חיצונית שעשתה מה שנקרא joint venture, שיתוף פעולה עם רמב"ם בעניין הזה.
Okay.
אז זה בעצם הבסיס שנתן לנו את האמצעי לבנות ולעשות דבר כזה.
כלומר, הקורונה, מבחינת... הקורונה הביא אתכם לעניין
הקורונה,
הזה.
כן.
אגב, הייתה עלייה בהשמנה, בסוכרת בקורונה, סתם שאלה צדדית.
כן, לא? כן. בקורונה כן. קרו שני דברים. קודם
כן.
כל עלייה בהשמנה.
כן.
לא לשכוח שמדובר באנשים שנמצאים בבית, פחות פעילות גופנית.
יותר אוכלים.
וגם כן, האוכל זמין 24/7.
וואו.
וגם כן, האכילה הרגשית, כשאתה נמצא בלחץ, בסטרס, בגלל זה שאתה בבית, בגלל זה שאתה מפחד מהמחלה, אז זה גם כן מעלה את האכילה הרגשית, אז שלושה גורמים התאספו ביחד, גרמו לעלייה באחוזי השמנים, מה שנקרא אוביזיטי בום, הבום של השמנה, וגם כן פגיעה באיכות האיזון והטיפול בחולי הסוכרת.
וזה יחייב אתכם למצוא פתרון, איך בכל זאת מטפלים באנשים האלה, ותספר לנו מה הפתרון בעצם, איך אתם עושים את זה בעצם.
הפתרון אנחנו פיתחנו ביחד עם, יחידת המחשב, ביחד עם החברה החיצונית, כן. את הפלטפורמה שהיא מסוגלת כן. להיות קודם כל, הצלחנו לחבר אותה וזה יתרון עצום, יש הרבה אפליקציות, אבל נכון, למצוא נכון. משהו שמחובר ישר, שאתה על מסך התיק של החולה, אתה מסוגל לראות מדדים חשובים ופרטים מאוד קריטיים בקביעת הטיפול של החולה, זה חידוש גדול. אז לכן זה החידוש העצום שקרה בעניין הזה, והפלטפורמה הזו בעצם מאפשרת לנו שלושה דברים חשובים. קודם כל, אני יכול לראות את הנתונים מול העיניים שלי, להיות בקשר עם המטופל, ולכתוב לו סיכום, ייעוץ, לשנות לטיפול, לעלות, להוריד, להוסיף, בהתאם לנתונים שאני רואה אותם ומרגיש אותם במסכים מול העיניים שלי. וזה דבר אדיר, כי לא תמיד אני חייב לראות את המטופל פנים אל פנים. אנחנו שוכחים שהמטופל הזה מבזבז שעה או שעתיים בנסיעות, בפקקים, מאבד יום עבודה, מחפש חנייה, משלם עבור חנייה, בשביל שישב מולי רבע שעה או 20 דקות לקבל את הייעוץ. אז לפעמים אפשר בקלות לעשות ייעוצים כאלה מרחוק ולחסוך ברמה לאומית נסיעה, עומס, הוצאות,
ימי עבודה.
ולכן זה יתרון עצום. הדבר השני, יש הרבה פרמטרים של המטופל שהם חשובים לי מאוד, על סמך הנתונים האלה אני קובע תוכנית טיפולית ומשנה ומוסיף. ולצערי חלק גדול מהפרמטרים האלה אני מקבל אותם רק על סמך שיחה עם המטופל, לשאול אותו, לתשאל אותו ולקבל את האינפורמציה.
משהו זוכר או לא זוכר, מה בדיוק?
נכון, בדיוק ככה. לכן היום יש לי מידע מסודר, מדויק, אמין, שעוזר לי מאוד לקבוע בוודאות.
ברמת המטופל, אחרי מה אתה עוקב? איזה מכשירים מחוברים אליו שאתה מקבל?
יפה מאוד, מכשירים או לא מכשירים, למשל, ערכי סוכר, אם מדברים על סוכרת, חיישנים, היום אנחנו מדינה שנותנת למטופלים, לחולים, חיישנים של מדידה רציפה של ערכי סוכר. אני יכול לראות את זה בכל זמן. נתון ולאורך הזמן.
בלי שהוא עושה את הבדיקה? בלי שהוא עושה עם הזריקה?
נכון, בלי שיעשה את הבדיקה. אני יכול לקבל נתונים ממד סוכר רציף שמחובר לגוף שלו. דבר נוסף, בהשמנה, חשוב לי כמה צעדים הוא עושה ביום, אם הוא מקפיד על פעילות גופנית, מתי התחיל לאכול, מתי הפסיק לאכול. איכות השינה, היום אני בעל שעון חכם שנמצא על היד שלו, אני יכול להבין איך איכות השינה, שיש לה גם כן משמעות מאוד חשובה בהשמנה והתפתחות השמנה. אז הוא, כשאני שואל אותו על דברים כאלה, הוא ידווח לי בעיקר בשבוע האחרון משהו זוכר. כן, הלכתי הרבה. אתה מסתכל, מסתבר שלפני חודש הוא לא הלך בכלל, לא עשה את הצעדים הדרושים. אז זה מוסיף נופח מאוד רציני מבחינת כמות ודיוק המדדים החשובים.
אז אתה מנח גדול כזה, אתה מנח גדול במובן החיובי של המינה, ששומר עליו כל הזמן. ואז הוא יודע, הוא יודע שאתה שומר עליו, ואז פתאום אתה בכל רגע נתון יכול להעיר לו או להגיד לו, תשמע, אתה במצב לא טוב, נכון?
בדיוק ככה.
זה מה שקורה? זה מה שקורה בפועל?
אנחנו בינתיים לא רוצים לקבל את האחריות המיידית על הדיווחים, אנחנו מסתכלים רק על ההיסטוריה. התרופות, מינון התרופות, הקפדה על לקיחת התרופות, תופעות לוואי, הוא יכול לסמן, אני יודע אם כל יום הוא לקח את התרופה או לא לקח את התרופה, ההיענות.
למה אתם לא רוצים, לא הבנתי, למה אתם לא רוצים לקחת אחריות? המערכת הרי אמינה, עובדת, לא?
היא עובדת ואמינה, אבל זה בינתיים דורש כוח אדם, דורש מימון, אם קורה משהו בחצות, אז מי אחראי? אני הייתי, אתה מבין, זה יש גם כן עניין מדיקו-לגלי, שזה בהמשך נגיע לזה, יהיו התראות, או דגל אדום, או משהו כזה, שיהיה מי שיענה באופן, בריאל טיים, על כל צרה שלא תהיה, אבל בינתיים עדיין הפנייה לעזרה, למדה, או למיון, היא הקטעה, טובת, אבל
ברור,
זה יגיע
ברור,
בבוא
כן,
בבוא הזמן.
כן. יש לך מדדים, יש לך מדדים כבר כיום, כמה זמן אגב המערכת כבר פועלת?
אנחנו בשלבי הרצה מספר חודשים. התחלנו באמצע הקורונה עד עכשיו, אבל ממש בצורה ממשית יומיומית, רק עכשיו אנחנו מתחילים עם זה. אנחנו בנינו את המערכת והתחלנו את המגעים, ויש כמה חולים בהשמנה שכן אנחנו מקבלים בצורה יומית את הדיווחים שלהם. ועוד נקודה מאוד שלישית, שהיא גם כן חשובה, ועוד יתרון, שעם הזמן נאגר הרבה חומר בעניין המטופלים, איך מתנהג כל אחד, הנתונים האלה אפשר לעשות להם אנליזה, אנליזה שתלמד אותנו את הגישות הטיפוליות המוצלחות, למי הטיפול הזה עוזר, למי לא עוזר, מביא אותנו בסופו של יום למה שנקרא רפואה יותר מותאמת אישית. ולא, התרופה הזו עוזרת ב-80% מהמקרים, אבל מי הם 80%? בעזרת האנליזות אנחנו נדע מי הם ה-80 ונתחיל להם ישר בטיפול המתאים, לעומת ה-20% שמתאים להם טיפול אחר. אז זה יעזור לנו באנליזות לקבל מידע מדויק, כמה שיותר מדויק, בשביל לעשות התאמה אישית של סוג הטיפול, פרוטוקול הטיפול וכיוצא בזה.
יש איזה כללים או פרמטרים למי כן, זה תלוי גיל, תלוי מצבו של החולה, אתה יודע, בדרך כלל החולה הסכרת הם מבוגרים יותר, לא תמיד הם מחוברים למכשירים, זה לא בדיוק הדבר שלהם, איך אתם...
זאת נקודה מאוד חשובה, כמובן אנחנו בהתחלה מתחילים עם מטופלים שהם יכולים להישדר ולתת לנו את האינפורמציה, ולוכים להתמודד עם כל המכשירים הקשורים לגוף, אם זה שעון חכם, או טלפון חכם, או כיוצא בזה, אבל תדע לך שגם כן הגיל הזה מתחיל לעלות, ככל שאנחנו מתקדמים בגיל, גם אלה שהתחילו בגיל 40, עכשיו הם בגיל 50, 60 והלאה, אז גיל היכולת להתמודד עם מכשור כזה, הוא גם כן מתקדם, עם הטכנולוגיה.
הבנתי. תגיד, עכשיו שאלה כללית אליך, אנחנו מדברים... אתם מדברים על כל נושא של בריאות דיגיטלית, טכנולוגיה, דיגיטציה ברפואה. איך אתה רואה את כל התחום הזה בכלל, גם בארץ וגם בעולם? לאן זה הולך?
אני חושב, קודם כל, אנשים צריכים לדעת שבישראל יש לנו את הרפואה הדיגיטלית המפותחת ביותר, לפי דעתי. כן, כן. יש לנו את התיקים האלקטרוניים, זה בעזרת בתי החולים, בעזרת קופות החולים, יש לכל אזרח בישראל תיק אלקטרוני קיים, דאטה דיגיטלית שאפשר לראות אותה ולנתח אותה ולהתקדם איתה. אז זה קיים וישנו, ולכן לפי דעתי אנחנו מתקדמים בצעדי ענק, כי כבר כאן לרפואה היברידית, אני אי אפשר לוותר, בכל זאת
זהו, חשוב להזכיר, חשוב להזכיר, כן, כן, כן. ולא לגמרי שלא רואים את הרופא, כן, ברור.
נכון, אז אפשר לראות אותו פעם בחצי שנה, לעשות טלפונים או להשתמש בטכנולוגיה החדשה פעם בחודש, אפשר לעשות שילוב מאוד מוצלח, מאוד מדויק, מאוד טוב של שילוב בין שתי האפשרויות האלה, שגם יחסוך וגם יביא לרפואה יותר טובה וטיפול יותר טוב.
איך שילוב הטכנולוגיה, אני לא יודע בין כמה אתה, אבל אתה לא צעיר מאוד, איך זה, אתה הרבה שנים בתחום, עבדת בכלים אחרים, איך זה נראה לך, איך הסתגלת על ה... לטכנולוגיה, בכלל הדברים החדשים שיש ברפואה היום.
תשמע, רפואה כמו ברפואה, כל שבוע יש לך דברים חדשים, כן, אין מה לעשות.
כן,
וזה, זה, 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 אתה חייב להתאקלם, כן. להיות מאוד כאן, ואחרת אתה יוצא מהמערכת, אז זה must. הבנתי. כל מי שעוסק מרפואה חייב להתעדכן בפרסומים האחרונים, בחידושים האחרונים, ולהתקדם עם זה.
אגב, הפיתוח המערכת זה הייתה יוזמה שלכם, או משותפת לגורמים אחרים?
בעצם הייתה יוזמה של החברה שפנתה אלינו, אנחנו ראינו פוטנציאל גדול בעניין הזה, סיכמנו על הנושאים שאנחנו רוצים לפתח אותם ביחד, פנינו לחברת המחשוב, להנהלת בית החולים, שכולם הסכימו, נבנה הסכם ויצאנו לעבודה.
יפה, יפה, יפה. עכשיו אנחנו נפנה לשרה צפריר, שאתה בוודאי מכיר אותה, מנהלת אגף המחשוב שלכם. שרה, שלום.
שלום וברכה.
אז בואי תספרי לנו קצת מה זה בדיוק מבחינת טכנולוגית, קצת כדי להיכנס יותר לקרביים, מה המערכת עצמו, מי החברה, ומה, איך עבר התהליך של ההטמעה של זה.
אוקיי, קודם כל מדובר בחברה שנקראת אימנה סולושן.
כן.
שאנחנו מאוד התרשמנו מהיכולות שלהם, וחשוב להדגיש רמב"ם בשנים האחרונות, הקורונה נתנה לזה אומנם תאוצה, אבל זה התחיל כבר קודם. אנחנו מאוד מאוד שמנו בפוקוס את כל הנושא של חדשנות ושיתופי פעולה עם האקדמיה ועם התעשייה.
כן.
וכשאנחנו מזהים פוטנציאל באיזושהי חברה, אנחנו ממהרים לקחת את זה בשתי ידיים, אנחנו חושבים שזה בסוף מצב של ווין ווין, גם לטובת התעשייה, אבל קודם כל לטובת המטופלים.
כן.
וכמובן מעלה ומשפר את כל הנושא של הטיפול הרפואי. במקרה הזה אנחנו מדברים על חברה שבעצם פיתחה איזושהי פלטפורמה של ניהול מטופל באמצעות איסוף נתונים, כאשר איסוף הנתונים נעשה הן בצורה, יכול להתבצע גם בצורה ידנית, כלומר בצורה של הזנה, זה שילוב,
כן.
וגם באמצעות חיבור ל-IoT שונים, כמו שפרופסור שחד ציין קודם, המכשירים השונים. אנחנו, היה לנו חשוב מאוד בהיבט שלנו לאפשר לרופאים שלנו לעבוד בצורה שקופה בעצם עם שתי מערכות.
כן.
בשוטף מטופל מגיע לבית החולים, בעצם הרופא עובד עם הרשומה הרפואית המקומית של בית החולים, הפרופסור,
כן.
וגם כאשר הוא מדבר ורואה את החולה מרחוק, או רואה במרחוק את החולה מרחוק, גם אז הרשומה הרפואית ברמב"ם פתוחה לנגד עיניו. ועכשיו מצטברים לו עוד נתונים על אותו מטופל גם ממקורות מידע שונים, ולנו כן. היה חשוב שבעצם הרופא, בצורה שקופה יראה לנגד עיניו רק אפליקציה אחת. ואנחנו עשינו, עושים עדיין, בשני שלבים, אינטגרציה בין המערכות האלה. השלב הראשון שכבר קיים, זה אינטגרציה באמת ברמת המטופל, כך שמבחינת הרופא בלחיצת כפתור מתוך התיק הרפואי, הוא לוחץ על כפתור ורואה כל המידע הרלוונטי בתוך הפלטפורמה של הטלמדיסין, הפלטפורמה של אימנה.
הוא
גם להגיד, הפלטפורמה הזו, וזה מעבר לנושא של איסוף הנתונים, וזה החשיבות שלה באמת,
כן.
היא משתמשת גם בתהליך איסוף הנתונים, באלגוריתמים, כולל ניתוח, ניבוי, למידת מכונה, עיבוד מתקדם של שפות טבעיות,
שזה...
כדי לעזור לרופא לקבל החלטות מיטביות בזמן אמת.
יפה.
בנוסף זו פלטפורמה, וזה היה מאוד חשוב לנו, כיוון שזו פלטפורמה עננית, היא מאובטחת בסטנדרטים הגבוהים ביותר,
כן,
תואמת תקופה, ואלה נושאים שמבחינתנו מאוד מאוד היו חשובים.
עכשיו
כדי...
לא, תמשיך, כן, סליחה.
אוקיי. במקביל, ואמרתי שאנחנו בעצם עושים אינטגרציה בשני שלבים. השלב הזה שכבר קיים הוא השלב הראשון, כדי שהרופא באמת יוכל לראות במקום אחד את המידע. השלב הבא, שהוא חשוב לא פחות, הוא לשמור את המידע במערכת אחת, כדי שניתן יהיה בהמשך גם באמת לקבל תמונה מלאה, וגם לצורכי מחקר, כמו שהזכיר פרופסור שחדק,
כן.
לשפר את הטיפול העתידי, רפואה מותאמת אישית וכו', חשוב שכל הדאטה יישב במקום אחד. אנחנו בעצם זכינו יחד עם חברת אימנה, בפרויקט מאוד מעניין, שאני חושבת שחשוב לרגע לעמוד קצת עליו.
בבקשה.
פרויקט בתחום שהוא מאוד חם היום בעולם כולו, זה נקרא, אני כבר אומר עליו כמה מילים, זה נקרא פייר. המטרה היא בעצם לייצר אינטגרציה מלאה בין שני התיקים.
איזה תיקים? איזה תיקים אני מדבר?
בין התיק הרפואי, קודם כל שיושב בבית החולים, לבין המידע שמצטבר במערכת העננית של אימנה.
אוקיי.
כי כל הנתונים האלה שמגיעים מתוך המכשירים, אנחנו, לפחות את חלקם, על פי בחירה של הרופא, חשוב לשמר אותם גם בתוך התיק הרפואי. חשוב להבין שאינטגרציה, אינטגרציה מסובכת היא אחד החסמים הכי גדולים בפני חדשנות וסיפור הטיפול הרפואי בארגוני הבריאות.
נכון.
הטיפול הרפואי וגם כתוצאה מזה המידע הרפואי, מבוזר בין מערכות שונות וארגונים שונים, באופן שבעצם לא מאפשר שימוש מיטבי וחכם במידע. זה לא בעיה שהיא ייחודית למדינת ישראל, אלא
בעיה קיימת, כן, כן.
נכון. לכן, יצירת סטנדרטיזציה וממשקים נוחים בין מערכות, תאפשר זרימה חופשית של נתונים. אז מה זה פייר, או בשם המלא שלו, זה בעצם Fast Healthcare Interoperability Resources.
כן, זה בעצם מה זה מסביר, כן.
זה סטנדרט בינלאומי לשיתוף מידע בריאות, שמטרתו לקדם פתיחות וחדשנות במערכות הבריאות, באמצעות שיתוף נתונים בצורה שקופה.
תסבירי למאזינים, אני לא בטוח שכולם הבינו מה מדובר.
אז בעצם פייר מגדיר בצורה אוניברסלית איך לייצג מידע רפואי. זה מייצר מהפכת מידע של open healthcare בעצם. זה סטנדרט נמצא היום בשימוש של הרבה מאוד, של יצרני מערכות electronic health record בארצות הברית, נתמך על ידי חברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, כמו אמזון, גוגל, IBM, מייקרוסופט ואחרים. ובעצם בעזרת פייר ניתן להטמיע בקלות אפליקציות ומודולים של AI, ולאמץ פתרונות קליניים חדשניים שפותחו במקומות אחרים, ולחבר אותם, כי הרי אף אחד לא יודע לעשות הכל לבד.
כן.
וזה משפר משמעותית את יכולת שיתוף התעשייה של הפעולה.
אז במה זכיתם? מה הפעולה שאתם עושים, שאתם זכיתם בפרויקט הזה?
אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו זכים בפרויקט, מי שהקים את פייר, בעצם הוקם בישראל, הושק בישראל בינואר 2021, קיבלת פייר אי-אל. הוקמה על ידי גורמים כמו רשות החדשנות, 8400, שזה רשת הבריאות בישראל, משרד הבריאות, והם יצאו בכל קורא לפיילוטים בתחום הזה, ואנחנו זכינו יחד עם חברת אימנה בעצם, גם למימון של פרויקט שיאפשר העברת מידע
בין כל בתי החולים, בין כל בתי החולים.
מתוך התיק הרפואי הענני לתוך התיק הרפואי בפרומטאוס. זה בעצם הפרויקט שאנחנו כרגע עובדים עליו, והוא, אני מאמינה, הוא רק סנונית ראשונה והתקדם.
אבל זה ישרת את כל בתי החולים בישראל.
כמובן, הסיבה שזכינו בעצם בפרויקט, היא אימנה עובדת במקביל גם איתנו, וגם יש עוד יצרני תיקים רפואיים, אז למשל הקמיליון, עם חברת אלעד.
קמיליון, כן.
אנחנו זכינו בפרויקט הזה, אימנה במרכז, פעם אחת מולנו ברשומה הרפואית בפרומטאוס, ופעם שנייה עם חברת אלעד מול הרשומה הרפואית בקמיליון, כדי לייצר סטנדרטיזציה בעצם מול כל תיק רפואי, זה הרעיון.
הבנתי. יש לי רק שאלה, עוד שאלה לפני השאלה האחרונה, אתם הרי מטפלים, הבנתי מפרופסור שחדה, בחולים שלא רק מבית החולים, אלא מגיעים אליכם מארגוני בריאות שונים. האם המידע משוקף לתיק הרפואי, לתיק האישי אצל רופא המשפחה, הוא יכול לעקוב ולדעת מה קורה עם אותו חולי? חלק מהאנשים נעקבים על ידי רופא משפחה, לא רק בתי חולים.
אז ככה, קודם כל, וזה ללא קשר לפרויקט הזה,
כן.
יש, כמו שאתה יודע, בישראל מערכת שנקראת, פעם בעבר נקראה אופק, והוחלפה על ידי מערכת איתן,
כן.
שזו מערכת בעצם שיתוף מידע רפואי, ביוזמה של משרד הבריאות.
כן.
בעצם אנחנו, ברגע שמטופל מגיע לבית החולים, או יותר נכון, ברגע שהוא משתחרר ממנו, כל המידע, כולל התרופות שהוא לוקח, כולל בדיקות המעבדה שלו, כולל ההבחנות שלו, משוקפים לרופא המטפל מיד בנקודת הטיפול, מה שנקרא. כלומר, ברגע שחולה, הרי בקהילה חולה משוייך לרופא, זה לא כמו בבית חולים שהרופא מטפלים בו. ולכן, על פי הרשאות שלהם, כל רופא בקהילה,
אז הוא יודע.
רואה מידע מכל ארגוני הבריאות, זה נכון גם היום.
כן. תגידי, שאלה אחרונה, שאלתי גם את פרופסור שחדה, אנחנו מדברים על נושא של בריאות דיגיטלית, דיגיטציה, טלרפואה, חלק גדול היה בזמן הקורונה, מהקורונה, מה מתוך זה הולכים הלאה, מה הרודמפ, לאן הולכים בכלל, באופן כללי?
השאלה מפנית אליי?
כן.
אוקיי. אנחנו, ככה, אני חושבת, וזה מהניסיון שלנו לפחות, כי אנחנו בסוף בית חולים ולא קהילה, אנחנו לא יכולים לשמש תחליף לקהילה, ואנחנו גם לא מתכוונים, וזו גם הסיבה דרך אגב, אחת הסיבות שדיבר עליה פרופסור שחדה, אנחנו לא יכולים לקחת אחריות 24/7 על מטופלים שהם בקהילה והם לא מאושפזים אצלנו, אבל אני חושבת שבסוף, לפחות לגבי בתי החולים, מה שמתפתח כאן זה נישות שבית החולים מתמחה בהן, בעיקר לגבי חולים כרוניים, שהמעקב אחריהם כן מבוצע על ידי בתי החולים, ופחות על ידי, או גם על ידי קופות החולים, המעקב השוטף, הייעוץ הצמוד יותר, מתבצע על ידי בתי החולים, ובנישות האלה יש לנו, אני חושבת, ערך מוסף גדול מאוד, בכל הנושא של הטלמדיסין, כדי, כמו שאמר פרופסור שחדה, להפחית את כמות הביקורים הפיזיים, של המטופלים בבית החולים.
כן, זה חשוב.
לעשות, שוב, כמו שנאמר, רפואה היברידית. זה נכון, בחולי סכרת, השמנה, זה נכון בחולים שסובלים מכאב לאורך זמן, כאב כרוני, mm-hmm. זה נכון לגבי חולים אונקולוגיים, המטו-אונקולוגיים, שמגיעים הרבה מאוד לבית חולים, ואפשר חלק מהזמן...
להקל עליהם קצת, כן.
רק לתת להם טיפול פיזי, בהחלט אפשר לבטא את המעקב הזה מרחוק.
יפה. פרופסור חדר, רצית להוסיף עוד משהו לפני סיום?
לא, אני מסכים במה שאמרה שרה ב-100%.
איך אפשר לא?
אנחנו אומר שהרפואה כבר, העתידית כבר כאן, זאת רפואה מותאמת יותר אישית, יותר מדויקת ויותר פשוטה למטופל מבחינת טרטורים וניידות וכיוצא מזה.
יפה. רק נזכיר שגם אתה, פרופסור שחדה וגם שרה, אתם משתתפים בכנס בריאות הדיגיטלית שלנו השנתי, שיהיה בשני ביוני, ואנחנו שם נשמע על זה בהרחבה. תודה רבה לכם, ונאחל למאזינים שאל תשמינו ותשמרו שלא יהיה לכם סוכר, זה הכי טוב. אז ככה לא יצטרכו הרבה לטיפולים. תודה רבה ובריאות. תודה.
תודה רבה.
להתראות. ביי ביי.
עד כאן הפרק הזה, תודה שהזנתם לנו, אנחנו זמינים גם באפליקציית ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, וכמובן באתר של אנשים ומחשבים, להתראות בפרקים הבאים.